مش هشتكي واحد خيانة، 100 ولا 1000 وخير من دماغي. نوع אומרים שהרבי מקוצק היה לו ככה כמה הערות נשאיר בכוזרי, אבל בכל זאת באמונה הוא היה הולך ותופס את התלמידים. כן, הוא היה ככה מיוחד מאוד. ועכשיו אתם, איפה אלוקים נמצא? בשמיים. איפה אלוקים נמצא?
בכל מקום.
בכל מקום, זורק אותו, נראה לך זו תשובה של קוצק. איפה אלוקים נמצא?
מקום שנותנים לו להיכנס.
איפה שנותנים לו להיכנס? טוב, ההשתדלות שלנו ככה לתת לקדוש ברוך הוא להיכנס, להעביר לנו קצת מה... באמת מהאמונה. אמונה אמיתית, ניגע בזה ככה בהמשך, זה ככה קצת סותר, כי מצד אחד אמונה, אבל מצד שני זה איפה שבאמת אפשר לחוש את הקדוש ברוך הוא. ואולי הדברים המיוחדים בכוזרי, שעוד מעט ככה נעבור עליהם, שבעצם כשאנחנו מדברים על אמונה, טוב, בואו נלמד אמונה. הולכים לבית מדרש, לומדים אמונה, אבל מה זה אמונה? אמונה זה שבעצם אנחנו, כן, נראה אולי אחר כך הגדרות קצת יותר מדויקות, שאנחנו יכולים לחוש באמת את הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. יש אני מאמין, כן, זה קשה, כי הקדוש ברוך הוא נמצא למעלה, נמצא, כן, וקדוש השם בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים, מלשון שלמה המלך בקהלת. אבל המיוחדות של האמונה באמת שיש לנו, זה לא לבוא ולדבר על האמונה, אלא לחיות את האמונה, וזה אחד מהדברים המיוחדים שנגיע אליהם עוד מעט, באמת, בספר הכוזרי. השיעור עצמו אמור להיות הקדמה, אם הבנתי נכון, כן, לא יודע מה אמרו לכם. אבל זה הקדמה, כן, לא הקדמה היסטורית, אלא הקדמה לתפוס נקודה מסוימת בכוזרי, ולנסות לראות אחר כך איך שאתם תמשיכו, תלמדו את זה ככה בברותות, איך אפשר עם הנקודה הזאת להמשיך להבין את הדבר המשמעותי והמהותי של הספר. מה מיוחד בכוזרי? מאמין, שמעתם קצת, עברתם קצת, בכל זאת שמשעמם מפה לשם, פותחים את הספר, בדרך כלל עוברים עמוד 2, ומה מיוחד כל כך בספר הכוזרי שבתור ספר אמונה, הוא ככה, כן, היום יש כל כך הרבה עלוני שבת, כל כך הרבה שאלות באמונה, כל כך הרבה ספרים שדנים באמונה ככה בני זמננו, אבל ספר הכוזרי קיבל באמת מקום של כבוד, שעדיין בכל הישיבות ככה לומדים אותו, ועדיין מבינים את החשיבות שלו כספר אמונה, למרות שיש לנו כבר הרבה יותר ספרים שלכאורה מתאימים יותר לדורנו. מה מיוחד בספר הכוזרי? מה אתה אומר?
אגרה,
כוח שיהיה עשו יחסי ציבור. עשו יחסי ציבור. גם לי. כאילו גם לי עשו יחסי ציבור פעם, לא יודע. בכל זאת, אתה יודע, בשביל שיהיה משהו לעשות על יחסי ציבור, צריך כוזרי בעצמו הרי, שהוא מדבר להוכיח את האמונה, אז הוא אומר, זה לא מספיק שיש הרבה מאמינים, כן, שהוא מדבר על דעת הנצרות, אלא צריך שיהיה איזה משהו אמיתי. הכוזרי שהוא פותח, הוא פותח בצורה מאוד מעניינת. באיזה דרך הוא פותח את הספר?
סיפור.
בתיאור, בסיפור, נכון? בסיפור של מה?
חלום.
חלום. סיפור של חלום. לנו זה כבר הפך להיות שגרתי, כן? ברור, מה, איפה, איך הכוזרי פותח? בחלום, היה חלום. אבל הכוזרי, כן, לא נכנס כרגע לשאלה מה באמת היה, האם זה סיפור אמיתי, מבוסס לסיפור אמיתי, עם שינוי וכן הלאה. אבל הכוזרי פותח את הספר האמונה בסיפור של חלום. גם מה שקורה בתוך החלום זה מאוד מעניין. אבל קודם כל, עצם ההבנה שהכוזרי בוחר לפתוח בתיאור של חלום. למה? מה מיוחד בחלום? כן. מה כל כך מיוחד? מה הכוזרי רוצה, כן, מה... ביהודה הלוי שהוא בא ומספר סיפור, פותח בסיפור של חלום. אפשר לומר לו, טוב, חלומות שווה לדבר, הוא כאילו, מה, בסדר, חלום, חלום, מה, למה אתה מספר את זה? בוא, תדבר, תתאר, לא, זה חלום, זה חלום. מה כל כך מיוחד בחלום? כן.
זאת אחד, גם החולשה מצד שני זה גם החודק שלו. שאי אפשר לפרוח אותו, זה לא משהו הגיוני. הוא לא יכול, זה לא הוכחה נגד משהו, אבל גם אי אפשר להוכיח אחרת. הוא חלם את זה, זה מציאות שזה לא כאילו ברמה של השכל.
ואז מה הוא רוצה להוכיח בזה? מה הוא רוצה להעביר?
זה ודאות שהיא לא נמצאת ברמה של פרמה השכלית, אלא ברמה הקיומית.
זה מאוד. כן, אם אני מבין אותך נכון, אז אתה אומר בעצם שיש פה משהו שהוא משדר משהו הרבה יותר גבוה, גם אי אפשר להתווכח איתו. בסדר, כאילו, אפשר להגיד עוד מה, אתה לא... בסדר, אל תתייחס לחלום. עצם זה שהתייחסת, זה אומר שכנראה כבר זה מעניין אותך, כלומר, זה הדבר הכי יפה. אתה יודע, לא חשבתי על זה ככה, אבל זה יפה שחידדת, תודה רבה. איך קוראים לך?
אחיה.
מה?
אחיה.
אחיה, יובל, נעים מאוד. זה ממש נפלא. כלומר, הדרך שלו כוזרי, אתם גם תשימו לב לזה בהמשך, אני מקווה שגם ניגע בזה, הוא לא בא לשכנע. אלא הוא בא לספר, תשמע, היה חלום. וכן, ואז יתחילו להתווכח אותו, טוב, מה אכפת לי מהחלום? לא, לא אכפת לך. מישהו ביקש שתתייחף? מישהו ביקש שתקרא? אבל עצם זה שאנחנו מתייחסים, בעצם החלום, יש פה איזה משהו מאוד 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 גדול, שאי אפשר גם להתווכח איתו. אתה לא יכול לבוא ולהגיד, נכון, לא נכון, בסדר, אולי נכון, אולי לא נכון, אבל זה החלום. כן.
אם אתה באמת אומר שחלומות שווה ידבר, אז כאילו אין משמעות. זה בעתי להתייחס לחלום, אז אומר אל תתייחס. אסור, לא צריך.
נכון, אל תתייחס.
אבל אם החלום ידבר שווה, להתייחס אליו זה כבר בעיה.
אבל הרעיון באמת זה לא החלום, אלא זה שאתה מתייחס אל החלום. כלומר, אם אתה בוחר להתייחס אל החלום, כנראה יש לזה משמעות. אתה מבין? אבל אתה לא יכול להתווכח עם החלום, והרעיון שלא להתווכח כי הוויכוח לא מוביל לשום מקום, הוא מאוד משמעותי בכוזרי, כן? מאוד משמעותי גם בעוד כמה דברים, כי בעצם אתה אומר משהו. אתה לא מחפש פה את הוויכוח, כן? אתה מחפש להגיד את מה שיש לך לומר. עוד דברים שמיוחדים בחלום. רעיונות. אז בואו ניגע קצת לפרשת השבוע, מדברת על חלום, בכלל ספר בראשית כולו ספר של חלומות. שמת לב לזה? כן? לא, לא בגלל שנרדמים בקריאת התורה, כאילו, באמת, יש המון חלומות. הפרשה שלנו, כן, פרשת ויצא שקראנו השבת, תראי בראש, מתייחסת באמת לחלום של יעקב. גם שימו לב, יש את החלום ויש את ההתגלות. קודם כל הוא חולם חלום, בתוך החלום יש גם התגלות. אבל לא תמיד שמים לב מה קורה קצת לפני החלום. מי שיש לו תנ"ך, או מש, או במחשב, היום הכל נמצא ככה, או בראש, אתם יודעים, גם בראש, כן? יפה. תחילת פרשת ויצא. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרנה, ויפגע במקום, וילן שם כיווה השמש, ויקח מאבני המקום, ויסת מרשותיו, וישכב במקום ההוא. שמעת לב פעם למשהו בעייתי בפסוקים האלה שקראתי עד עכשיו? לא. לא כתוב. אני דווקא מתייחס אולי לדברים שכן כתובים. ויפגע במקום, וילן שם כיווה השמש, ויקח מאבני המקום, ויסע מרשותיו, וישכב במקום ההוא.
שישן פעמיים?
למה פעמיים? הוא הלך לישון, ואז הוא ישב. אנחנו כל כך רגילים לפסוקים האלה, זה המחלה שלנו. למה אתה לא מספר לנו את זה? שימו לב מה התנ"ך פה מספר לנו, ויפגע במקום, כלומר, מה זה ויפגע? אנחנו כבר ישר לפי חז"ל, ויפגע אין פגיעה אלא תפילה מלמד, שם יגוד, כן, תפילת ערבית ו... אבל לפי הפשט הפשוט, מה זה ויפגע במקום? במקרה, ככה, הגיע. ואז הוא הלך לישון. ולמה הוא הלך לישון? כי בא השמש, הגיע ערב, אז הולכים לישון. ואז בטח אתם שואלים, אם הוא הלך לישון, אז איזה קרית הוא שם, נכון? נכון, כאילו, מה, היה פעם בתנ״ך שכתבו על מישהו שהלך לישון ולא דיברו על הכרית שהוא שם מרשותיו? כאילו, אגב, למה הוא לא שם את הנעליים מתחת לראש? למה דווקא אבנים?
כי זה מקלין,
מה, אחר כך הוא צריך ללכת עם נעל אחת, איפה המסתדר? סתם, זה לפי המדרש, כן, לא בסדר, כאילו, לא אמיתי, כן. אבל, ויקח מאבני המקום, ויעשה מרשותיו, כן, אנחנו כבר רגילים לקרוא את זה, אבל מה פתאום התנ״ך מתחיל לספר לנו מה לוקח את האבנים, שם מרשותיו, וישכב במקום ההוא? למה אתה הולך מרבה בכל כך הרבה פרטים שהם לכאורה ממש ממש לא קשורים. איזה משמעות יש לזה?
ולכן זה כל כך מקפיץ את חבל.
נכון. אבל עדיין השאלה נשאלת. למה התנ"ך מספר לנו שהוא הגיע למקום, הלך לישון, מה עושה מראשותיו? התשובה תופיע אחר כך, אבל עכשיו בדיוק הגיע החלום. והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. והנה אדוני ניצב עליו, ויאמר, אני אדוני ואבא אברהם אביך וכו', ובכוונה לא מסיים, מה המראה שהוא רואה בחלום?
סולם.
שהוא מוצב ארצה, ראשו בשמיימה, אני בכוונה שואל. כולנו יודעים, אבל נראה לי שאפשר להפיק מהחלום הזה קצת יותר, וממנו נגיע לרעיון מה המשמעות של החלום של הכוזרי, אני חושב. הוא חולם דבר, אני ככה המון, המון שנים למדתי את החלום של יעקב, רק ככה בתור ילד לא הבנתי בכלל, מה אתה לך כאילו מכניס אותנו לחלום, כן, מה... כאילו, הוא רוצה להגיד לו משהו? תגיד! מה? לא? כאילו, הקדוש ברוך רוצה להבטיח, תבטיח, מה הקטע של החלום? סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, והנה השם ניצב. מה? כאילו, מה הרעיון של החלום? תגיד מה שאתה רוצה לומר. אך ממש, בתור ילד, כאילו, בתור ילד זה בערך עד גיל 35-6, משהו כזה, טריד אותי מאוד. פתאום שנה שעברה ככה נפל לי הסימון. מה המשמעות של החלום הזה? מה הוא רואה? הוא רואה שהוא נמצא למטה, שוכב. יש סולם שהרגליים שלו נמצאים בארץ. הראש שלו נמצא בשמיים, אני לא יודע בדיוק מה זה שמיים, יכולים להיות כמה אפשרויות. מלאכים עולים ויורדים, והשם נמצא למעלה. אני רואה שאתם לא מתלהבים כל כך, וזה בסדר. זה אומר שלא הבנו את החלום. אולי. תרשו לי ככה להסביר שוב מה הוא חלם.
יש גישה לקדוש ברוך
הוא? לוואי, יש לך גישה? כאילו...
יש סולם,
לא מלאכים. חשבתי באינטרנט, כאילו, אפשר להגיד לא. יש פה בעצם חלום שאומר על כל המציאות. מה הוא חולם פה? יש לנו את הקדוש ברוך הוא שנמצא בשמיים, אתה נמצא בארץ, יש עליות ומורדות, ויש למעלה מי שמנהל את העניינים. בשביל יעקב זה לא ברור. אני לא יודע בשביל כמה מאיתנו זה ברור, וגם נראה עוד מעט כמה ספר הכוזרי קשור לזה. ההבנה שיש אלוקים למעלה, יש אותי למטה, ויש חיבור, ויש מי שמנהל את העניינים. חז"ל לקחו את זה לדברים של השרים, של השר של אדום, של רומי שעולה ונופל וכן הלאה. אבל אני מסתכל על הרמה הכי פשוטה, כי אני שאני לומד תנ"ך ככה, בדרך כלל אני מעביר דווקא יותר שיעורים בתנ"ך, אני מסתכל על החלום הזה, מה זה אומר אליי? לי באופן אישי זה אמר דבר מדהים. יש את הקדוש ברוך הוא שנמצא למעלה, שהוא מנהל את העניינים. נכון, לפעמים יש לך עליות, יש לך ירידות. אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא זה שדואג. במילים אחרות, יש אלוקים. ולא סתם שיש אלוקים, כי את זה גם הפילוסוף יגיד, וגם נוצרי וגם מוסלמי. אבל יש אלוקים שנמצא למעלה, יש אותך למטה, והשאלה הגדולה היא מה הקשר ביניכם. אבל בזה ניגע עוד מעט. אני עדיין לא רוצה ככה להיפרד מהחלום של יעקב, תרשו לי, כאילו, יש פה משהו פשוט עוצמתי מאוד, שזה גם מה שאחר כך הקדוש ברוך הוא יגיד ליעקב, זה בעצם פירוש החלום. והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזבך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך. כלומר, אני נמצא פה למעלה, יש אלוקים, שום דבר ממה שהולך לקרות לך, כל העליות והירידות, כל התקופות אצל לבן, זה לא אומר שבעצם אין מי שמנהל את העניינים. אני חושב שזה חלום מאוד מאוד משמעותי, עוד לפני שאנחנו מגיעים למה ש... כאילו לפירוש שלו. זה החלום. לפי זה, נראה לי די ברור מה ששאלתי קודם. מה יעקב עושה כשהוא קם מהחלום? ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, ויעשם אותה מציבה, ויצוק שמן על ראשה וכו'. והוא אומר, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. מה יעקב מביא? לדעתי, מה שהתנך מעביר לנו זה את המסר הכי פשוט. יעקב מבין שהאבן הזאת שסתם, כאילו לקחתי אותה בתור קרית, זה לא סתם. זה לא סתם, אין סתם. מילה ככה לצערי שהשתרשה במילים שלנו סתם. אין סתם. אם יש אלוקים, אין סתם. ואם יש סתם, אז יש שאלה גדולה איפה אלוקים. הכל מנועל מלמעלה. האבן הזאת, יש לה משמעות. היא באמת הייתה סתם אבן, במקרה היא עושה... אבל לא, מקרה זה רק מהשם, ולא לצטט את זה, להאמין בזה. ושוב, זה יהיה המיוחדות של ספר הכוזרי. כי גם הפילוסוף וגם הנוצרי וגם אני, אז לכם אני מה מכילה, אומר הרבה פעמים, תשמע, בעזרת השם. כשאני אומר בעזרת השם, בדרך כלל הכוונה שלי, תשמע, השם, אם אתה לא תפריע, כאילו, בוא, אל תזיק, כאילו, כן, אומרים לי, תגיד, אתה מגיע מחר לעבודה, בעזרת השם. מה זאת אומרת בעזרת השם? הרי, אם כל הדברים תלויים בי, אז אני אגיע. אם היו שואלים אותי, תשמע, אתה יכול תוך 5 דקות להגיע לירושלים, והייתי אומר, בעזרת השם, אז זה באמת היה אמיתי. אבל נקודת החיבור והקשר האמיתי שאתה בא ומבין שיש אלוקים ויש אותך, ונקודת האמונה זה הנקודה שהיא חיבור אמיתי בכל רגע ורגע, ואתה מבין שגם שיש עליות ומורדות זה לא אומר שאלוקים לא נמצא למעלה. זה יכולת אמונה לא פשוטה, ומה שאני אומר עכשיו זה ככה אולי טיפה מעבר למה שהכוזרי אומר בעניין הזה, אבל לקבל את כל הדברים האלה שהקדוש ברוך הוא עושה, וזה המשמעות של החלום. החלום הוא מבטא את התת מודע, אני חושב. מסכימים? אתם יכולים להגיד לא, אני לא יודע. נכון? יש בזה משהו? ככה אמרו לי. חלום זה משהו שהוא מעל הדעת. ובעצם באמירה שיש פה חלום, זה אומר שאנחנו מקשרים את הדברים הכי 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 לא מציאותיים כביכול, ואומרים גם זה מה הקדוש ברוך הוא. זה החלום. כלומר, וכן, ושנגיע לכוזרי גם נראות מה תוכן החלום שלו. אבל בעצם החלום הוא אומר, שום דבר פה לא קורה במקרה. הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים, ועכשיו נגיע לתוכן החלום. מה הוא שומע בחלום? משפט אחד. מה הוא?
כוונתך רצויה מעשיך האמונות שלי.
כוונתך רצויה, זהו, זה מה שאתם אומרים? כוונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים. מי שזה לא עושה לכם כלום, לא יודע מה יצא. אני ששמעתי את המשפט הזה, וואו, זה טלטל אותי מצד לצד. אתם יודעים מה זה אומר המשפט הזה? נראה לי שלא. אבל בסדר. תראו, החיים שלכם התחלקו לשתיים. עד שתבינו את המשפט הזה מה הוא אומר, ומהרגע שתבינו מה הוא אומר. זה בטח אומר לכם שהמשפט הזה הוא משפט חשוב, כן? אני מקווה, לא? יצא לי פעם להעביר איזה הצעה ככה. והיה לי בראש ככה איזה... אמרתי, אם תדעו לכם, עכשיו אני הולך להגיד לכם משפט שהחיים שלכם התחלקו לשתיים. עד ששמעתם את המשפט, זה משפט שאני שמעתי, עד ששמעתי אותו, הייתי בן אדם אחד. מהרגע ששמעתי אותו, הייתי בן אדם אחר. עכשיו פתאום, מה קרה לי? שכחתי את המשפט. וואי, להרצאה מול הרבה אנשים. אני גם ככה, יש לי פחד קהל, אני עולה, הקהל פוחד. הגשתי ככה, ואז אני אומר להם, עכשיו מה אני אעשה? עכשיו אני דיברתי כבר, אמרתי, תראו, זה משפט. והם מסתכלים, מחכים למשפט. עכשיו, אני שוכח, אני אומר, ריבונו שלם, תמציא משפט. תגיד משפט, תן לי מה להגיד, תגיד, שום דבר. עכשיו, מה אני עושה? אני אמשיך לדבר על המשפט, אני אומר, ותדעו לכם, זה לא סתם משפט. זה משפט, זה משפט שבאמת יש בו הרבה עוצמה, הרבה מה לדבר עליו. ואני אומר, תדבר, תגיד, אבל מה המשפט? ריבונו של עולם, שלח לי את המשפט ברגע האחרון. נס. אבל פה כבר יש לנו את המשפט. כוונתך רצויה, אך מעשיך אינם רצויים. אני רוצה להדגיש פה עוד נקודה. יכול להיות שהמשפט הזה חשוב. אבל זה שהכוזרים מחליט לבנות עליו את כל הספר ואת כל היסוד של האמונה, זה עושה אותו הרבה יותר חשוב. וכמו ששמעתי קודם, שאמרו כוונתך לצורך מסך עניים רצועים, ככה אתם יודעים, להכניס את זה בכותרת האחורית של איזה מוסף של עיתון, אני יודע, מוסף של מייריב, יש כזה מוסף של מייריב, לא בהלכה, אבל בעיתונות, זה דבר שמוסיף הבל, אסור להזמין בשבת בעיתונים, אתם יודעים? קיצור, אבל הרעיון הזה של כוונתך רצויך, מעשיך עיניים רצויים, זה משפט שהכוזרי מחליט להעמיד בו את התשתית של כל האמונה של היהדות. אז אני רוצה לשאול ריבונו של פתח תקווה, למה זה כל כך חשוב? למה זה המשפט הכי משמעותי? אם אני הייתי שואל אתכם, בלי שהייתם מכירים את הכוזרי, אתם יודעים, אז רעיון טוב, אני אשאל את זה היום בבית, ככה, את הילדים, מה המשפט הכי מרכזי ביהדות? הרי הוא הולך לכתוב פה ספר אמונה, אב קרס, תראו, זה... היום ויש הרבה ספרים אחרים. כל הספרים שכתבתי בחיי לא הגיעו לאור ידיים. וכל מה שרוצה לתלות את זה, זה במשפט הזה. למה? כן. אולי לא הסברנו מספיק טוב, מה הפירוש של המשפט כוונתך רצויך מעשיך עיניים רצויים?
מצפים לך לעשות מעשה מסוים.
תראו, הכוזרי, אני אולי ככה בניתי על זה שקצת הכרתם את ההקדמה, נכון, למדתם את זה קצת, נכון, זה היה כאילו... אבל הכוזרי תוקף אותו החלום הזה עוד פעם ועוד פעם. הוא מרגיש טוב. הוא מרגיש שהוא עושה מה שצריך לעשות. ועל כל... כן, הרי הוא לא מדבר על סתם איזה מישהו ש... כן, מדבר על מלך ש... ש... שהרגיש שכל מה שהוא עושה זה את הדברים הנכונים. ועדיין תוקף אותו שוב ושוב החלום שגורם לו לבסס את האמונה, כוונתך רצויה, אך מעשיך אינם רצויים. מה זה? מה פירוש המשפט? כן. מה אתם אומרים?
יש לך כוונה, אתה רוצה לעשות משהו, אתה רוצה להגיע למטרה מסוימת, אתה עושה מעשים כדי להגיע למטרה הזאת, ומעשים האלה לא גורם לך להגיע למטרה הזאת.
לא הבנתי, זה היה לי מסובך מדי.
אתה רוצה להגיע למטרה מסוימת.
כן.
אתה עושה מעשים כדי להגיע למטרה הזאת. אבל אני לא המעשים הנכונים כדי שתגיע
לך. בוא נשאל אחרת, כי אני ככה... מה טלטל את מלך כוזר כשהוא שומע את המשפט הזה?
שיש דרך מסוימת לעלות לקדוש
בו?
לא. אני רוצה שמי שיענה ירגיש פתאום... תעשו לי ככה, אני בדרך כלל מעביר יותר סדנאות, שיעורים יש לי, אני ככה לא מספיק טוב בזה. משתדל. תנסו ככה לחשוב מה, באמת כאילו, כשאתם מקשיבים למשפט הזה, אם אני הייתי עכשיו בא אליכם בחלום, מי שרוצה שיעצום את העיניים, כאילו יכול להירדם תוך כדי, אני לא אשים לב. ואני הייתי בא אליכם ערב ערב, ואתם יושבים פה בישיבה, ברציון, לומדים, מצאת החמה, מצאת הנשמה. מזכיר לי את עצמי באיזשהו מקום. לומד. תרשו לי לשתף אתכם ככה בערך 20 שעות ביום. פחות או יותר, לומד, 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 מסיים עוד מסכת, עוד מסכת, עוד פרק באמונה, קצת בבלי, קצת ירושלמי, קצת משנה ברורה, קצת משנה, קצת הלכה, עוד הלכה, עושה רבנות. ופתאום ביום מן הימים, בא אליי חבר ואומר לי, תשמע, כוונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים. ואני אומר לו, על מה אתה מדבר? אני לא יודע בכוונות, קבלה זה הדבר היחיד שלמדתי מעט מאוד, אבל תראה כמה למדתי. התחושה הזאת של הכוזרי, היא לא באה ממקום נמוך של מישהו שלא מבין מה זה אמונה. הוא עובד, הוא עושה, הוא מרגיש שהוא עושה טוב, ואומרים לו, וכל הזמן, וזה תוקף אותו, הוא מרגיש רע עם זה. ושוב אותו עניין, כוונתך רצויה, אך מעשיך אינם רצויים. אז מה, אז עכשיו, אז תגידו מה, הוא עושה מעשה, הוא מקריב את זה, איפה הבעיה? דווקא אולי הבעיה בכוונה היינו חושבים, כי הרי הוא כל הזמן מקריב קורבנות, עושה את הדברים, מה? מה כל כך מטלטל אותו במשפט הזה? מה היה אומר לכם משפט כזה, אם הוא היה חוזר ככה בחלום כל פעם? נחבר את זה לרעיון של החלום, של התת מודע. מה אתם אומרים? תגיד את זה שוב, זה עושה לי פשוט טוב, זה ככה. אתה יכול להגיד את זה גם עליי, אני עוד יותר ארגיש, אני יודע לך ככה. זה מה?
הוא לא מחובר על הקדש ברוך
הוא? כן. זה בכלליות, מי שרוצה להוסיף? כן.
מחובר על דרך הליגיטל, הכוונה
הוא
מחובר,
אבל
אתם לא
מחובר. בואו ננסה לתת להחליף את המילה הוא ואני. יש לכם כאילו אומץ לזה כאילו? לי לא, אבל אולי אתם? כלומר, איפה הנקודה המשמעותית שאני יכול לראות מנקודת המבט שלי? בן אדם שלומד, לומד, 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 ומרגיש שבכל זאת המעשה הוא לא רצוי.
כן, מסובך.
מה?
מה שלומד מתעלם כנראה זה שיש שרפה בחוץ, ויש עניין כזה של מעשה אפילו שאתה מתכנן, אתה מנסה לעלות אותו, לא מדליח, כי אתה לא עושה את הדרך הנכונה. מושג של דרך נכונה.
אני שואל, מה מטלטל אותי במשפט הזה? הוא לומד, הוא עושה, בחור ישיבה, שיעור א', למד, הגיע לישיבה טובה. איפה הנקודה הבעייתית פה באמונה?
לא עובד לשמור את עצמו?
אני אנסה להגיד עם המילה אני. זה לא נעיז, נכון? אז בואו ננסה משהו אחר. אתה אמרת קודם משפט מדהים, ואני רוצה לנסות לפתח אותו בעזרתכם. תראו, אני יכול להגיד לכם גם את השאלה וגם את התשובה וגם את השיעור, אבל זה לא ישפיע עלינו. כל היופי שבכוזרי זה שהוא לא בא לדבר. כי דרך אגב, החבר באמת הוא האחרון שמדבר. וגם כשהוא מדבר, הוא לא מנסה לשכנע. אבל הדברים שלו חודרים מאוד 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 עמוק. למרות שהוא גם, זה חלום, כן? אמרנו כבר, חלום זה משהו שהוא ארטילאי. אבל בגלל שזה אמיתי. והמטרה, סיבה שאני רוצה ככה שמי שיכול, או גרי ואומץ להשתתף, זה לנסות לראות למה המשפט הזה הוא כל כך משמעותי! כן.
זה אומר שאומנם אתה ואדם טוב, ואתה עושה, וחשוב לך לדברים הנכונים, אבל כל החיים שלך אתה פשוט טועה. כן, כל החיים שלך טועות. וזה די מבאס, זה די מטלטל, אני חושב. וזה, אם לי אומרים דבר כזה, הייתי נורא מטלטל. אם היו אומרים לי, כוונתך רצויה, יש אלוהים, אבל הצדק עם הנוצרים, נניח.
רגע, לא, 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 התחלת מצוין, לא, אתה רוס, וואו, 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 תשמע, אתה התחלת כזה טוב. אתה אומר, זה מה שמטריד אותו, שהוא חושב שהוא עובדת הדת הלא נכונה?
לא, הוא מבין שכל מה שהוא מאמין
שם... אתה התחלת משפט כזה, בוא, תן לי להתחיל אותו, כי אני שם נתפשתי, שם עצרת אותי. אתה בן אדם טוב, אתם יודעים, אף פעם לא אומרים בן אדם, אתה בן אדם טוב. תמיד יופיע המילה אחר כך, אבל, המילה הכי נוראית שיש. אני עתיד פעם ניסיון עם התלמידים שלי להוריד את המילה אבל. בתנ"ך שמתי לב, כמעט ואין את המילה אבל, או אולי בכלל לא, ממה שאני הכרתי, יש אבל אחד מפורסם. אבל, אשמים אנחנו שזה האבל הכי תקוע. והאבל שם זה, כמו לדעתי מה שמופיע בגמרא, אבל מלשון אמת, בדיוק הפוך מה שאנחנו עושים היום. כלומר, אתה אדם טוב. שמישהו בא להגיד לך, אתה אדם טוב, תגיד לו, כן, אבל. אבל כן, אבל תשמע. תמיד האבל זה בא להגיד, אתה בן אדם גרוע, אבל לא נעים לי להגיד לך את זה ישירות. אז הקדמנו, כן? פה שאתה אומר למישהו, סליחה, אבל תשמע, אבל לא היה לי ברירה, אתה פשוט התנהגת בצורה זוועתית. אני מבין, כן, סליחה, אבל מה אתה רוצה שאני אעשה בן אדם כמוך? סליחה, אבל... אבל אל תגיד סליחה, כן, זה בסדר מה שאתה אומר. טוב, יש לי הרבה מה להגיד, אם אני אתחיל, אני לא אסיים. אני רק רוצה את הנקודה הזאת לבאר יותר. התחלת לומר שאתה אדם טוב. זה מה שאומרים לו. כוונתך רצויה, אתה בן אדם טוב. אבל, דרך אגב, למה לא המשכתי עם הכיתה, ניסינו לעשות? כי היה לפחות אחד שלא הצליח לעמוד בזה, וזה היה אני. לא הצלחתי, נו, מה אני אעשה? יש לי הרבה בעיה, אחד. אומרים לו, אתה אדם טוב, אבל... אבל מה? אבל זה לא מספיק. נכון, אתם אנשים קשרים. מה? מכירים את ההמשך?
לא
לזאת, הייתה כוונתי. אתם יודעים, זה כזה דבר יפה. כדרך אגב, זה חלק מהרעיון של חוסר שכנוע. הוא לא אומר, תשמע, כן, מה היא כל כך יפה בחסידות? הוא לא אומר לך, תשמע, צריך לעשות ככה וככה. הוא אומר לך, תשמע, לא התכוונתי, זה הדבר הכי מעצבן. בוא, תתווכח, תסביר, אני אבוא, ישיב, אומר, לא, לא, תשמע, אני שומע מה שאתה אומר. לא יודע, לא נראה לי. מה הוא ינסה? שכנע, שכנע. זאת אומרת, הוא מעמיד בעצם דעה, אני חושב שגם היהדות עושה את זה. היהדות לא משכנע. לבוא להתקבל ליהדות, זה אסור לשכנע, כאילו, כן? ידוע, מי שבאדם שרוצה להתגיע, בשונה מכל הדתות האחרות. דווקא היהדות, כן, הוא הגיע אליה בסוף, גם בגלל מה שהוא מציין את כל התחושה הזאת של היהדות איפה שהיא הגיעה, כן, למקום הנמוך שהיהדות הגיעה, כמו שהכוזרי יגיד, אבל לדעתי גם היהדות לא מנסה לשכנע אף אחד. וזה דווקא בסוף גורם לו להתחבר. אני ככה נותן בסוגריים, בשבילי זה היה הרבה יותר מסוגריים, אבל הדבר הכי משכנע זה מה? יש שאתה לא משכנע. וזה היהדות. יש פה משהו אמיתי. ברגע שאתה מנסה לשכנע, יש סיבה שאולי אתה לא תשתכנע, כן? אם אני אומר עכשיו מחלקים דולרים בחוץ, אנשים ילכו. ואם נסה לשכנע אתכם לתת החוצה, זה כבר ויפוח, טוב, זה ככה. אבל זה משמעותי בדת של היהדות. אני חוזר לעניין הזה. הכוזרי אומרים לו, אתה בן אדם, טוב! מה שאתה עושה, זה מצוין, אבל חסר משהו. אבל חסר. מה חסר? מה חסר?
לא
אומרים לו. לא אומרים לו. לא אומרים לו. כוונתך רצויה, אנחנו מעשיך אינם רצויים, זה מתגלה בחלום, ומצייר לו בעצם את התת מודע, ואומרים לו, תשמע, כל מה שאתה עושה, ופה אני חושב שצריך להוסיף עוד שלב, בשביל להבין את הדברים, זה לא מספיק. הרי הוא עושה מעשים, אבל זה לא המעשה הרצוי. למה זה לא המעשה הרצוי? כי אין את החיבור. למה אמרתי שהמשפט הזה כל כך פלטל אותי, ומזה נמשיך לכוזרי? המשפט הזה באופן אישי, לי הוא גרם ש... אני אומר שוב, אני לומד, אני עושה. אני מנסה להגיע לרצון השם כל הזמן, אבל זה לא יורד אצלי לתוך האמונה, אם אני אקרא לזה ככה, או לתוך חיי היום-יום. אני אומר דברים, ולא בהכרח, אני עושה אותם. רוב העולם מתנהג ככה. זה שהכוזרים מדבר בעצם על הפילוסוף והכל, שאנשים ש... כן, הפילוסוף מתעסק בדברים מבחינה רוחנית. והוא אומר לו, תשמע, זה רחוק ממך. אם זה רחוק ממך, זה לא אמונה. האמונה, כמו שאמרנו קודם, הרב קוק, יש לו הגדרה מאוד יפה לזה, זה ככה, נמצוא את זה, נקרא אותה, פעם ראשונה אני מדבר ככה מתוך מחשב. מחשב, זה אתם יודעים, אותיות מוח שב. פעם היה מוח, היום... הרב קוק אומר ככה, תימו לב איזה מילים יפות. גדר האמונה בכללה, הוא שאמיתת העניין נודע בקרבו. לא מצד הידיעה לבדה, כי מצד מנוחת הנפש הגמורה, כשהוא מקבל אותה בקבלה שלמה, מבלי שיסתער בו מאומה נגד זה. ברשותכם אני אקרא שוב בשבילי, אם מישהו רוצה להקשיב יכול גם, אני פשוט לא מסוגל לעבור. קראתי את זה רק כמה פעמים לפני השיעור, 20-30 פעם עכשיו. גדר האמונה בכללה הוא, שימו לב, הוא מדבר על אמונה, שאמיתת העניין, האמת, של, האמת הזאת שאתה מאמין בה, נודע בקרבו. זה נמצא פה. אני לא מדבר על זה, אני מדבר עם זה. אני לא מדבר על משהו. אנחנו נדבר על זה אחר כך והרחבה, הכוזרי לא מדבר על בריאת העולם. כי בריאת העולם זה אני. אני מדבר עליי. אני מדבר על הקשר שלי עם אלוקים. לא נותן שיעור באמונה, תראו, היה ככה ונעשה ככה. איפה אני? בתוך התמונה. זה האמונה. לא מצד הידיעה לבדה. לא זה שאתה יודע. זה שאתה יודע, זה לא מספיק. כוונתך רצויה, אך מעשיך אינם רצויים. כי מצד מנוחת הנפש הגמורה, כשהוא מקבל אותה בקבלה שלמה, מבלי שיסתער בו מאומה נגד זה, אין חצי אמונה, אין חצי אהבה. יש עוד כמה דברים יפים שהייתי שמח להגיד עליהם, אין חצי, אין חצי אמונה. אמרה לי תלמידה לפני שבוע, כן, בזה התחלנו כדרך גם את הסיפור הזה, היא אמרה לי על איזה רשי שלמדנו, אבל מאיפה רשי יודע? היא ישר הרגישה שהיא כופרת ברשי, היא אומרת, כן, ספרדיה טובה כזאת וזה, אני מאמינה, אבל... זה בדיוק יום אחרי שככה למדתי שיעור חשוב בענייני אבל. אמרתי לה, אין אני מאמינה אבל. אם את מאמינה, אין אבל. אם יש אבל, את לא מאמינה. עכשיו הכוזרי בעצם דורש מאיתנו להגיע להיכרות שלמה, ברגע שבנה אומר, כן, כמה פעמים קורא לנו, תשמע, אני מאמין, אבל... במה אתה מאמין? במה שנוח לך. וזה היה עשיית הנשמע הגדולה, כי באותו פרק למדנו על אברהם אבינו, שאומר לו הקדוש ברוך הוא, כך נע את בנך את יחידך אשר ראה אותה את יצחק. ואומר רשי, למה הוא אמר לו כך נע? רשי מבין שציווי זה ציווי. מה? בבקשה אל תרצח, בבקשה אל תגנוב, נו לא תנע. רשי לא מקבל את זה, זה גישתו של רשי למצווה מכלל. הוא אומר, מה זה המילה נע?
שמור.
לא, נע, שם זה בבקשה.
איך אני נע ל...
בבקשה. כן, כן, מהקשר שם, אבל המילה נע, בהקשר פה זה... שם לא מסתדר השבוע. הוא אומר לו, כך נע, בבקשה. רשי לא מוכן לקבל שיש ציווי שהוא בא בדרך בבקשה. כי לפי רשי, אם אתה תתחיל עם זה, לא תגמור. הוא אומר, כל ציווי אפשר להגיד, רגע, אולי זה בבקשה, אולי זה אולי... אין בבקשה. רשי אמר, תשובה מאוד מאוד יפה. אני נותן ציונים לרשי, כן. חלק מה... טוב, מה דבר? רשי אומר, רוצים לדבר על זה? עדיף שלא, עכשיו תשנו בלילה. לא כדאי לך. אני אשן בלילה, אני רגיל את זה, אבל אתה, אני רגיל לא... לא משנה, בקיצור, הוא אומר לו, אומר רשי תשובה כזאת מדהימה. באמת, תודה רבה לתלמידה הזאת שרק ניקחו את הטעות הזאת שהיא עשתה. שימו לב, כל טעות יש לה מקום. זה באמת בדיוק המשפט של הרב קוק. בדיוק האבן הזאת שהוא שם מתחת לראש, שזה יהיה מצבה. אין דבר במקרה. אין שום דבר ש... איך כתב הרב קוק? וחלילה שאני אשנה עוד ממה שהוא כתב, מבלי שיסתער בו מאומה נגד זה. האמונה מבפנים צריכה להיות אמונה שלמה ותמימה בלי שום דבר. רשי אומר, אם אברהם לא היה עומד בניסיון האחרון, כל הניסיונות לא היו נחשבים לו לכלום. צריך לבדוק אם התלמידים מבינים, אז אמרתי להם שיצאה הוראה של משרד החינוך, שאם תלמיד במתכונת הראשונה והשנייה קיבל 100, במתכונת השלישית קיבל 20, אז לא מחשבים את הראשונות, כי זה אומר שהוא לא... עכשיו כולם קפצו, מה? אמרתי, לא, לא אני אומר, רשי. רשי אומר, אם הוא לא היה עומד בניסיון האחרון, כל הניסיונות, לך לך, לוקחים לו את שרה, רעה, כלום! רשי עולם, למה? למה כל הניסיונות לא היו נחשבים לו לכלום? הוא לא עשה את הניסיונות, הוא לא הלך בגיל 75 אלא לא נודע, ועזב כל מה שיש לו, למה אם הוא לא היה עוקד את העקידת יצחק שזה הניסיון הקשה ביותר, כל הניסיונות לא נחשבים לו לכלום? לכלום! למה? כי אין אמונה, אבל. אם אברהם אבינו לא היה עומד בניסיון האחרון, מה זה היה אומר? שהוא לא מאמין. טוב, היה לך לא, היה לך... אם אתה מאמין, מבלי שיסתער מאומה, אתה צריך להגיע לחיבור כזה, שאתה מבין שאלוקים אומר משהו, זה לא משנה מה הוא אומר או מה הוא עושה, זה הכל אותו דבר. חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. מה זה אומר? שאתה צריך להשיא ההתלהבות, להגיד ברוך זה אלה, ובאותה התלהבות להגיד, מנסה טיפה להגיד לו, אולי זה לא נכון? אני רוצה להגיד לה, כנבר אחת הנבלות תדברי, הוא לא מבטר. זה נבלות לחשוב את הטוב לקבל ואת האלוהים ואת הרע לקבל. מי שלא מבין שהקדוש ברוך הוא נמצא למעלה וכל הדברים זה בעצם הלכים שהקדוש ברוך הוא מבין, הוא לא מאמין. שהתורה אומרת, שחזל אומרים, חייב אדם לברך על הרע כשם שמברך על הטובה. אומרים, חייב, חייב, חייב. איך יבונו שלם, איך אני יכול... רגע, אתה מאמין או לא מאמין? אם אתה לא מאמין, זה סיפור אחד. וזה נושא לשיעור שלם, למה בכלל צורך באמונה כל כך בסיסי. אבל אם אתה מאמין, אז אתה מאמין שטוב לך? או אתה מאמין כי אתה יודע, נעשה אמונה. אני מאמין כי הקדוש ברוך הוא עושה את כל מה שהוא עושה והוא נמצא למעלה והוא מגלגל בסולם על החיים, הולכים, עולים ועולים ויש עליות וירידות, אבל הוא למעלה וכל מה שהוא עושה כנראה יש בזה סיבה. אם אתה אומר את האבל, אז אתה לא מאמין. אם הרבין לא עושה את הניסיון האחרון, אז כל הניסיונות לא שווים כלום. זאת אמונה. וואו, תודה שאני ככה עוזר לעצמי. בכלל, אני אומר תמיד, איזה, לפחות מי אמר, עלי, ישראל מסלן. אמר שהוא מעביר שיעור, רק קצת להרפות אחרת. אז גם אם יש 10 שמקשיבים, בסדר, וגם יש 5, וגם יש 2, וגם יש 1 שמקשיב, והאחד הזה זה אתה בעצמך, תרגיש טוב. אז אני מרגיש. אני מעביר את זה לעצמי, תודה שאתם שותפים ככה לעניין, כאילו. אני מתכוון לומר, ופה אני רוצה ככה להגיע יותר לכוזרי. הכוזרי דורש את האמונה האמיתית הבסיסית של האדם, וגם ברמה של התת מודע. כל דבר במציאות, וגם תרשו לי למעלה מהמציאות, לא קורה בטעות. שום דבר לא קורה בטעות. אם הקדוש ברוך הוא עשה את זה, כנראה זה דבר הקדוש ברוך הוא בחר לעשות, והוא דבר מבחינתנו טוב. תרצו, הרב קוק עושה שלום ובורא את הכל, שם בעולת ראייה, מי שיסתכל, דברים דומים, ובכלל כל ספרי האמונה מלאים בזה. ופה בעצם הנקודה הראשונה שהכוזרי רוצה, שהדברים יהיו מושרשים בך. זה לא יהיה משהו מנותק. שהפילוסוף מתחיל לדבר על האמונה, איפה הוא מציג את זה? איפה הוא מציג את זה? הוא רוצה לדבר על האמונה, אז הוא אומר, אני מאמין בהשם ש... ברא את השמיים ואת הארץ. בריאת העולם. לעומת זאת, החבר, איפה הוא מתחיל? איפה החבר מתחיל? אם יש לכם את הדברים, אפשר לקרוא. כן? משהו שמאוד מזעזע, את מלך הכוזרים. הוא ישר אומר לו, תשמע, נראה לי טעיתי. כדרך אגב, שימו לב, דבר מעניין, הוא לא מקבל את הפילוסוף, לא מקבל את המצורות, אני לא יודע אם נספיק להגיע ככה בכלליות, למה הוא לא מקבל אותם, אבל הכל על אותו רעיון. הוא לא מקבל כי הוא לא מוצא את נקודת החיבור. הכל היה לו. תבינו, מי זה הכוזרי? הכוזרי, אם אני היום מתאר את זה מנקודת המבט שלי, זה בן אדם שעשה את הכל, רב ראשי, למד הכל, ופתאום אומרים עצמם, אבל זה לא זה. והוא לא מבין מה זה כן. וכל אחד שאומר לו משהו שהוא לא נכון, זה רק גורם לו יותר גרוע. בכלל, זה דבר שהוא נכון לכל החיים. כל פתרון לא מוצלח, הוא בעצם הפתרון הכי גרוע שיכול להיות. כלומר, אני אתן לכם דוגמה. אם בן אדם עכשיו סובל, כן? ויש לו איזה מחלה קשה והוא לוקח אקמול, אז הוא מרגיש טוב, אבל המחלה מתגברת. הכוזרי לדעתי עומד באותה נקודה. כשמישהו, אפשר להגיד, זורה לו מלך על הפצעים, ומסביר לו על הדת, מסביר לו על הדת, מסביר לו על הדת, ובסוף אומר, זה בדיוק הבעיה שלי! לא היה חסר לי לא ללמוד, ולא היה חסר לי לא זה, לא היה חסר לי זה, היה חסר לי בדיוק הנקודה הזאת, שכל מה שעשיתי, הרגשתי שאני עושה טוב, אבל זה לא זה. והוא מחפש את מה זה הכן זה הזה, הזה הזה. אני באמת אומר, זה כמו שאתה הגדרת את זה, איך הוא מכן?
יחיאל, דובל. אני לא חושב שמות, אני גרוע בזה.
אז הוא אומר לו, אתה בן אדם טוב. אתה בן אדם טוב, אבל זה לא זה. הוא לא מצליח להבין מה לא. מה שחסר לו זה נקודת החיבור, שעוד מעט נחיב אותה יותר, ואפשר לראות את זה כך בפסקה י', כן, מאמר ראשון, רואה אני כי אכן יש לי לשאול כי מת היהודים שהם שרים בני ישראל, רואה אני כי הם ההוכחה לדבר, כי אכן יש לאלוה תורה בארץ. זאת אומרת, יש אלוה, יש תורה, יש את הארץ. אני חוזר לחלום של יעקב, יש את האלוקים, יש את הסולם, ויש אותי. החיבור שלי לאלוקים באיזושהי צורה, וההבנה שלי שיש קשר בין מה שאני עושה לבין האלוקים. והדברים לא מנותקים. אני אומר את זה עכשיו, אני אומר את זה גם אחר כך, וגם בהמשך. ובסוף אני אחזור על זה, ואחר כך מי שיבוא לשאול, אני מוכן לחזור על זה פעם נוספת. כלומר, אני הולך לחזור על זה הרבה פעמים. בשאיפה שאולי זה יעזור, לי לפחות. הנקודה הזאת שאני ככה מנסה עכשיו להסביר, זה בעצם ההבנה שאנחנו, גם בדת, כן, גם במה שאנחנו עושים, הרבה פעמים עושים את הדבר הנכון, רוצים לעשות את הדבר הנכון, מתמקדים ברצון לעשות את הדבר הנכון, אבל עדיין משהו פה לא משתנה. אנחנו יכולים לדוגמה לבוא ב, כן, ביום כיפור, משהו שמאוד מאפיין. ולהתנער, ולהגיד על חטא, על חטא, על חטא, על חטא. ועוד פעם, על חטא, על חטא. ומוצא יום כיפור, לעשות על חטא. בלי זה, כאילו. את החטא עצמו, שיהיה מה לעשות ביום כיפור הבא. בכל זאת. אחרת, מה נעשה? מה נעשה ביום כיפור? והנקודה הזאת היא הנקודה הבעייתית שמפריעה לכוזרי. הוא אומר, תשמע, אני פה, יש אלוקים, אני מאמין, אני עושה תשובה, אבל אומרים לו, אבל תשמע, אבל הנקודה שבה אתה מכניס את אלוקים לחיי המעשה שלך, בכל רגע ורגע, אתה לא אומר אני מאמין אבל, אלא אני מאמין, זהו, נקודה. נגמר, יש אלוקים, נגמר. תדעו לכם, הפתרון להכל, תקשיבו, זה פתרון להכל. כן, הכל, 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 אבל הכל. זה לדעת שיש אלוקים. זה נפלא, לא? לא נראה שזה מרגיש לך מספיק. טוב, נראה לך מרגיש. כשאני אומר יש אלוקים, טוב. אורי זוהר, שמעתם עליו? לא שמעתם. אורי זוהר, שחקן מאוד מפורסם, היה לו באיזשהו שפל מאוד גדול, חזר בתשובה. שאלו אותו למה הוא חזר בתשובה, אז הוא סיפר את הסיפור. הוא סיפר שהוא היה פעם באיזה אירוע, ככה הוא היה מהבועה מהתל אביבי, מסתובב בחוף הים. והוא ניגש, היה באיזה אירוע, פגש עם הבן אדם חרדי, כל הראש, והוא אמר לו, תגיד לי, למה אני כל הלבוש הזה, התחיל לצחוק עליו? אז בקיצור, התגלגלו קצת לאמונה, אז הוא אמר לו, תנו, תוכיח לי שיש אלוקים. בערך השאלה שכביכול הוא רוצה לדעת. והוא עונה לו את התשובה שאני חושב שגם כן היא יסוד רציני בכוזרי. אומר לו, אם אני אוכיח לך שיש אלוקים, זה ישנה אצלך משהו? תבינו מה הסיטואציה, יושב שם בן אדם, נכנסה עם קצרית, זה בן אדם שכל הזמן בסרטים שלא נדבר וכל מזה, ושומע את השאלה הזאת. אומר לו, עזוב, תגיד, תוכיח, יש אלוקים, אין אלוקים, בוא, תתווכח, פילוסוף, בוא נדבר על זה. בוא נדבר על זה. דרך להתחמק, נחמד. ואז הוא אומר לו, אומר לו, שוב, אותו משפט. אם אני אוכיח לך שיש אלוקים, אני אוכיח לך. אני יכול לומר, אומר לו, בטוח, אתה מוכיח, מוכיח. מוכיח לך שיש אלוקים. אבל אם אני אוכיח, זה ישנה אצלך משהו? עכשיו תבינו מה עובר אורי זוהר מספר. מספר, אומר, פתאום אמרה לי התחושה. אם זה לא ישנה אצלי משהו, אז אני ממש 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 מטומטם. למה? אם אין אלוקים, ויש אפשרות כזאת, בואו כרגע נפתח את זה, כלומר, לא אפשרות פה, בדד, נגיד, אנשים שחושבים ככה. אז אומר שיש איזשהו עולם,
שמתנהל בצורה מסוימת. גם יש אלוקים ואין בהשגחה פרטית כמו הדעה של הפילוסוף. יש עולם שמתנהל. וכל אחד יכול לראות את העולם מנקודת מבטו הוא. וללכת לאיזה כיוון שהוא בוחר. תראה, יש חוקים, אסור לעבור את המסרים, ואני חושב שמותר, אז אתה אומר שאסור, אז אני אתמקח על זה. אתה היום יש לך את הסמכות בידיים, אתה בבית המשפט, מחר אני אהיה בבית המשפט. איזה מתגלגל. זה התנהלות של עולם בלי אלוקים. כשאתה אומר שיש אלוקים, אתה אומר בעצם שכל התמונה משתנה. אתה אומר שבעצם יש מישהו שברא את העולם, והוא יודע מה הדבר הנכון, וזה מה שצריך לעשות. והוא נמצא, הוא בעצם משגיח על העולם, כשאנחנו מדברים על השגחה פרטית, וכל דבר שקורה בעצם יש לו משמעות, אז אני לא יכול להתעלם מזה. אם הקדוש ברוך הוא עשה אותי יפה או מכוער, נמוך או שמן, גבוה או רזה, עם מחלה כזאת או מחלה אחרת, עם בעיות אישיות כאלה ואחרות, אני עכשיו היה לי איזה סיפור שהילד שלי פגש בפסיכולוג של בית ספר, ואמרתי לו, תשמע, אני מאוד רוצה שתעזור. אבל יש לי רק תנאי אחד. אני לא רוצה שנתווכח עם אלוקים למה הוא נתן לו את הבעיה הזאת. אם הוא נתן לו את הבעיה הזאת, אני לא רוצה להעלים את הבעיה. הקדוש ברוך הוא יכל שלא לתת את הבעיה? בשניות, באתי בשניות, הקדוש ברוך הוא יכל לעשות אותו. הוא בחר שזה מה שיהיה, זה מטובותיו, זה מה שריבונו של עולם רצה. הוא רצה שזה מה שיהיה, שהבן אדם הזה לא ידע להסתדר עם מתמטיקה. זה מה שהוא רצה, אם הוא היה רוצה, הוא עושה אחרת. אני כרגע באמת לא יודע למה, אבל אני לא נלחם בקדוש ברוך הוא. בדיוק כמו שאם עכשיו הוא עשה אותו טיפה מכוער, אני לא אלך ויעשה לו ניתוח לשינוי אופי, או כל מיני דברים מהסוג הזה. כי האמונה שלי זה שאם יש אלוקים, אז לכל דבר יש סיבה.
גם הניתוח לשינוי אופי הוא חלק מהעולם.
מה זה?
גם הניתוח לשינוי אופי הוא חלק מהעולם.
אני שוב אומר, אני לא אכנס כרגע מה מותר ומה אסור, אני אכנס לנקודה האמיתית, שבעצם אם אתה מבין שהקדוש ברוך הוא עשה לא רק את הדברים שנוח לי לראות, אלא גם את הדברים שלא נוח לי לראות. האם אני, ולא רק, סליחה שאני ממשיך, ולא רק שאתה מסוגל לראות את זה, ופה הנקודה המשמעותית בכוזרי, אם אתה מסוגל לחיות את זה! כי לראות את זה, הנוצרים יכולים לבוא ולדבר ולתת שיחות וללכת לכנסייה ולהודות ולהגיד לשם ובגדנו ואחר כך לתת וכן, בכנסייה יש אנשים שהעבודה שלהם זה להיות רוצח שכיר באים כל יום ולישון בכנסייה ניתוק בין החיים לבין התורה, לבין הדת והכוזרי רוצה לחיות את הדברים שאני, עכשיו אני רוצה לגעת בנקודה הזאת. כוונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים. הכוונה, אתה לא חי את הדברים, אתה לא מחובר אל הדברים, אתה יודע את הדברים, אתה מבין את הדברים, אתה פילוסוף נפלא, אתה יכול לדבר על, אתה יכול לבוא ולהסביר, אתה יכול לדבר על בריאת השם, אבל מה הקשר, אם אני עכשיו מדבר על בריאת העולם, מה הקשר ביני לבין הקדוש ברוך הוא? איפה נקודת החיבור? ובאמת, שהחבר מתחיל, הוא מתחיל ככה. צורה כביכול מאוד לא משכנעת. אמרנו כבר שלא לשכנע זה דבר נפלא. והוא אומר, אני מאמין באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אשר הוציא את בני ישראל באותות ובמופתים ממצרים וחלקלם במדבר, והנחילם את ארץ כנען אחרי אשר העבירם את הים ואת הירדן במופתים רבים, ואשר שלח עליהם את משה בתורתו, ואחריו אלפי נביאים שכולם קראו אל תורתו ביעדם, שכרתו בכל שומרה ועונש, לכל עובר עליה. אנחנו מאמינים בכל הכתוב בתורה הזאת והדברים ארוכים. כוזרי בעצם, כן, נקרא גם החבר. מה זה החבר? חבר זה נקודת החיבור, הוא לא החכם. כן, החכם מוסלמי נקרא חכם. הנקודה שבה אתה גם יכול להעביר את הדברים, זה בעצם לא דרך השכל, כי כל אחד יש לו את השכל שלו. ברגע שהמוסלמי מתחיל לדבר איתו שזה ככה, וזה מתאים ככה, וזה נכתב בשפה מסוימת, אבל מגיע, אומר, זה לא מדבר אליי. מה שלא מדבר אליי כבר עשיתי מספיק. אני רוצה למצוא את נקודת החיבור שלי אל אלוקים. כוונתי רצויה. כל הכוונות, כל הדברים שעשיתי זה רצוי. אבל יש דבר אחד שלא עשיתי. לא התחברתי אל אלוקים. וכשאנחנו מדברים על מעמד הר סיני, במקום בריאת העולם, כן? תשימו לב שהרבה פעמים אנשים כביכול תולים את האמונה בבריאת העולם, כן? באה אליי תלמידה, אומרת לי, אני רוצה להתאבד. אמרתי לה, מתי? היא אומרת לי, מחר ב-4. אמרתי לה, לא מתאים לי. אתה יודע, זה בלגן אחר כבר הזה. הלכתי. כאילו, באתי ללכת. אמרתי לי, לא, לא, אתה צריך להגיד לי. אמרתי, מה אני צריך להגיד לך? צריך להגיד לי שלא, שזה לא כדאי, שזה לא טוב, כאילו, לא יודע. וזה, אמרתי, יופי. אז אמרתי, לזה חיכיתי, שתגיד לי. אמר לי פעם חבר, שיש לי בשבילך הרבה תשובות, אבל אין לי תירוצים. כלומר, איפה הנקודה הבעייתית? את באמת מפריע לך שאת לא יודעת אם אלוקים ברא את השמיים והארץ או לא ברא את השמיים והארץ, אם יש אלוקים או אין אלוקים. מפריע משהו בפנים שאין לי כוח בנפש להאשים את עצמי בכל הבעיות, כן? מהר מאוד הבנו באמת את הבעיות שגורמות לה להתמודד עם הכוח העצום הזה שנקרא חיים. ולכן הרבה יותר קל להאשים את אלוקים. אין אלוקים, למה לחיות? הרבה יותר קל להיות חכם, פילוסוף, לדבר על. אבל בוא תתמודד עם מי שאתה. קודם ככה, ששאלתי את השאלה, אז כולם אמרו, הוא קשה לו, הוא קשה לו. כן, מכירים את הסביבים למישהו, מדופקים ואומרים לו, בוא תקנה, יש פה ספר שמירת הלשון בזול. הוא אומר, אנחנו לא צריכים, תלכו לשכנים למעלה. אין צריכים שם. תנוח. בפעמים אנחנו מדברים, תשמע, יש בעיה כזאת. אני רוצה להגיד לכם, יש בעיה של אנשים, נשמע טוב, נכון? קודרי אומר לו, את זה אנחנו יודעים לך, חכמים היינו, פילוסופים היינו, אבל בואו נמצא את החבר, ואני חושב שהחבר אומר את הנקודת החיבור. כדרך אגב, גם בין החבר לבין עצמו. חבר בהלכה זה ביטוי של מישהו שמחובר אל המצוות. ופה בעצם נקודת החיבור אל אלוקים. ושאתה מדבר על מעמד הר סיני, ונחשו לירן שם, שר שם בשיר, שנינו ראינו אותה תמונה, שנינו ראינו את אותה תמונה. היינו שם. זהו. זאת הנקודה. היינו מחוברים לנושא. היינו מחוברים לעניין. וזה בעצם ההבדל העקרוני בין הכוזרי לבין שאר החכמים. הנקודה שבה הוא דוחה את הדתות האחרות, את הנצרות, שמנתקת כביכול, שמנסה להמציא דברים, וזה אומר, את כל אלה כבר ידעתי. הדבר היחיד שלא ידעתי, זה איך למצוא את נקודת החיבור האמיתית, השורשית, שלי על הדברים. אני ככה, שוב, לא, זה היה יותר שיעור שהוא הקדמה, אבל המטרה באמת, מי שימשיך לקרוא את הספר הנפלא הזה, ובאמת ספר נפלא, יראה, אני חושב, איך הקו שמחבר את כל הדברים האלה, וזה לדעתי גם הסיבה שהספר הזה מאוד מאוד הושרש בנו, זה בדיוק הנקודה הזאת. לא לדבר על הדברים, אלא לחיות את הדברים. שאלות, אם יש לפני סיום, אני גם אראה אם שכחתי משהו. שכחתי הרבה דברים, לא שכחתי, לא הספקנו, בסדר? זה פחות או יותר הדברים, אז אין שאלות, אחד לכולכם ביחד, לכל אחד לחוד. מחר בהצלחה, תיקחו את הספר, תתחברו לדברים. אני לא אפגוש אתכם עוד בשיעורים, אבל היכולת של לקרוא את הדברים, כמו שאמרתי, את חלום יעקב למדתי כל כך הרבה, ולקח 20 שנה עד שהבנתי שחלום יעקב מדבר אליי, ונותן לך נקודת מבט אחרת על החיים. אפשר לעשות את זה כמעט על כל פסוק. זאת אומרת, כמעט בגלל שאנחנו אולי לא מסוגלים, אני לפחות. אבל אפשר אולי על כל פסוק, בטח בכל פרשה. בטח כשלומדים אמונה. למצוא את הנקודה שאני לא קורא את המשפט, כוונתך רצויה, מעשיך אינם רצויים, וזה חוזר לי בחלום, ונמצא לי בתת מודע. אני צריך גם שם לתפור את העניין, לדעת שאלוקים נמצא גם בתת מודע. זאת הייתה הבעיה שלי. אני מדבר כרגע גם על עצמי. אני ידעתי את הכל, אני למדתי, אני עשיתי, אבל כשאני אמרתי בעזרת השם, כשאני אמרתי את הדברים, לא תמיד הם היו חיים בתוכי. וזה מה שחיפש הכוזרי, ומצא אצל הדת שלנו, ואני מקווה שכולנו נוכל למצוא גם כן. תודה, תודה רבה שאני חושבת.